שלום למאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט השנייה של עולמה של הילדות. ותודה שאתם איתנו. הפרק הזה, הפרק השמיני, בסדרה השנייה של עולמה של הילדות, אנחנו נדבר על סיפורים. סיפורים לילדים, חשיבות של הסיפורים לילדים, בחינוך בכלל וגם בהוראה, הכל כמובן בהשראת חינוך ולדוף. שני ציטוטים קצרים יכולים להכניס אותנו, אני חושב, לאווירה הנכונה. אין לך דבר משיב נפש, מטהר לב, מעמיק מחשבה ומקרב להבינו שבשמיים מסיפור מעשיות. רבי נחמן מברסלב. ועוד אחד, האדם הוא תמיד מספר סיפורים. הוא חי מוקף בסיפורים של אחרים. הוא רואה כל דבר שקורה לו דרך סיפורים. הוא מנסה לחיות את חייו כאילו הוא מספר סיפור. ז'אן פול סארטרה. אז בוא נתחיל. אנחנו כולנו אוהבים סיפורים. כל אדם, בכל גיל, בכל ארץ ותרבות, מרגיש רגש כלשהו בשומעו סיפור שנוגע בליבו. במובן מסוים, באנו מסיפור ואנחנו הולכים לסיפור, ובאמצע נמצאים בתוך סיפור. אם רואים זאת כך, הרי שכל אחת ואחד מאיתנו אנחנו בעצם סיפור. סיפור מורכב, משתנה, עמוק, עם הרבה שכבות, אבל סיפור. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, מי אנחנו. אנחנו מספרים אותו, את הסיפור הזה, גם לאחרים. זה לא תמיד כמובן אותו סיפור. ואנחנו חיים כאילו אנחנו בתוך סיפור. עכשיו, הסיפור שהוא אני, יכול כמובן להשתנות, לטובה, לרעה, הרבה מאוד לפי מה שאני מספר לעצמי ומשכנע את עצמי. על כך מבוססות בסופו של דבר הרבה מאוד שיטות של טיפול, של תרפיה. בוא נזכור שגם חלק גדול מהאומנות, סרטים, מצגות, מופעים מוזיקליים, ספרות, ציור, שירה, כולם בנויים על סיפור כלשהו ומציגים אותו לפנינו. זה בסופו של דבר סוד הקסם שלהם. המאות האחרונות פיתחו באנושות חשיבה מאוד מדעית, סיבתית, רציונלית. מחנכים אותנו מהגיל הצעיר ביותר שלכל דבר, לכל תופעה, יש סיבה הגיונית. יש סיבה, יש מסובב. אנחנו מחונכים, לפעמים אפילו מעולפים, להתבוננות מאוד חיצונית, מאוד מנותקת ומדעית, גם על עצמנו וגם על העולם סביבנו. אבל בעומק, מתחת לפני השטח, עובדים כוחות הרבה יותר עמוקים. זה אותם כוחות שבעבר יצרו את הסיפורים הגדולים שעליהם גדלו אנשים. מיתוסים, מיתולוגיה, סיפורי התנ"ך, סיפורי עם. זאת חשיבה אחרת לגמרי, זאת חשיבה תמונתית, חשיבה עם עוצמה, חשיבה שמאוד מאוד קשורה אלינו בעומק גדול. ומכאן אני חושב המשיכה שלנו לסיפורים, לסרטים, לסדרות, ולכל מה שיוצר נרטיב או סיפור. עכשיו בואו נדבר על ילדים, שהרי כל הילדים מאוד אוהבים סיפורים. הם קשורים אליהם, הם מרותקים אליהם, הם מפנימים אותם בכל נשמתם. מדוע? מהו סוד הקסם בסיפור ומה מקור משיכתו עבור ילדים? סיפור טוב יוצר עולם. עולם שיש לו חוקים משלו, תמונות משלו, גיבורים משלו. בתוך העולם הזה מתרחש משהו. נבנית דרמה, נרקמת עלילה. יש התחלה, יש בדרך כלל סי, ויש סיום. העולם הזה שהסיפור יוצר, מהו? ובכן, כבר אמרנו, הוא האדם עצמו. כל סיפור משקף תמיד, בצורה כזו או אחרת, את המערך של הרגשות, המחשבות, חוויות, הניסיונות, אפשר להגיד אפשרויות, של האדם, שלנו עצמנו. גם הסיפור הקטן ביותר הוא כאילו מין חלק בפאזל עצום וקוסמי ששמו אנושיות. אנחנו מספרים בסופו של דבר את עצמנו, שומעים בסיפורים את עצמנו ומפרשים אותם מתוך עצמנו. ג'וזף קמבל, שהיה חוקר של מיתוסים, סיפורי עם, קרא לכל מה שאמרתי עד עכשיו מסע גיבור. בספר שלו, שאני מאוד ממליץ כמובן לקרוא אותו, שנקרא הגיבור בעל אלף הפנים, הוא מנסה להראות שכל המיתוסים והסיפורים הגדולים מתארים בסופו של דבר את המסע הפנימי של כל אחת ואחד מאיתנו. אנחנו בעצמנו יוצאים להרפתקאות. אנחנו מתמודדים עם מפלצות ודרקונים, גוברים עליהם או נופלים ברשתם. אנחנו מקבלים עזרה, אנחנו זוכים לכוחות, ואנחנו בסופו של דבר חוזרים הביתה אחרי המסע עם מתנות שרכשנו במסענו. זה סוד הקסם של סיפור טוב. והילדים, שהם עדיין הרבה יותר פתוחים ורקים ונוחים להשפעה מאיתנו המבוגרים, נמשכים למסעות האלו, אפשר להגיד כמחושפים. בואו ננסה להבין קצת למה. מטבעם, הילדים הקטנים נמצאים בתוך עולם פנימי שהוא הרבה יותר סגור, הרבה יותר סובייקטיבי, הרבה יותר רגשי מאיתנו המבוגרים. ובעולם הפנימי הזה, לפחות עד גיל מסוים, ישנם חוקים אחרים לגמרי מאלה שמתקיימים בעולם המבוגרים. הילדים, בדומה לסיפורים, חיים בתוך עולם סגור, עם חוקים משלו, תמונות משלו, עלילות משלו, ולעיתים זה נראה לנו שונה לגמרי מהמציאות הממשית, כמו שאנחנו תופסים אותה. עכשיו אפשר להבין, אני חושב, את הקשר המיידי והמשמעותי כל כך של ילדים לסיפורים. שניהם חיים במובן מסוים באותו עולם. מה מאפיין את העולם הזה? הוא מתייחד בכך שהוא מחוץ לזמן ולמרחב. היו היה פעם. לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה רחוקה, מעבר להרים ולגבעות, היו מלך, היו מלכה וכן הלאה וכן הלאה. ושם, מעבר לזמן, מעבר למרחב, מעבר לחוקים של הפיזיקה, הכל יכול לקרות. זהו עולם פנימי שבו דמיון ומציאות אינם נפרדים. הכל אפשרי בו. מכאן אנחנו יכולים להבין את ההזדהות שלנו, גם כמבוגרים, אבל בוודאי שכילדים, עם הגיבורים בסיפור. אנחנו עצובים בחבם. אנחנו שמחים בשמחתם. אנחנו חווים דרכם חוויות גורליות, סכנות, התגברות על מכשולים. סיפור הוא תמיד בסופו של דבר הסיפור שלי. אני הופך אותו לסיפור חיי. זה אני שבוכה וצוחק. זה אני שנופל. זה אני שקם. עבור ילדים, במיוחד עד גיל ההתבגרות, עוצמת החוויה הזאת של ההזדהות היא עצומה. לעומת מושגים מופשטים, מה שאנחנו בדרך כלל לומדים בבית הספר, והבנות שכליות וחוקים, שלרוב הילדים אין שום דרך בעצם להבין אותם ולהפנים אותם, תמונות הסיפור פונות לרגש, פונות לדמיון, פונות לעולם הפנימי שהילדים חיים בו באופן טבעי. ולכן ההזדהות העמוקה של הילדים עם הסיפור, ולכן החיבור העמוק שלהם לדמויות, לעלילה, ולכל מה שקורה. זה גם הסיבה לכך שאפשר להשפיע דרך סיפורים. אפשר לעודד מידות טובות, ערכי מוסר, מושאי הערצה, התגברות, ניצחון. גיבור או גיבורה בסיפור טוב שמכוון לילדים קטנים, תמיד מנצח, תמיד מנצחת, תמיד משלימה את המשימה. והילדה שמאזינה התגברה גם. היא הצליחה. היא ניצחה. כך פונה הסיפור בצורה מאוד מאוד טבעית וישירה לנפש של הילדים. הוא הופך להיות כלי חינוכי עם המון עוצמה. במובן מסוים זה אחד מהגשרים העיקריים בין עולם המבוגרים לעולם הילדות. גשר שעליו ודרכו, אנחנו כמבוגרים יכולים למצוא מעין אשנב חלון לעולמו של הילד, לעורר אותו, להשפיע עליו, לשוחח איתו. יחד עם זה, כמו כל כלי אחר, גם הסיפור יכול להיות מצוין, מכוון למטרות טובות ומועילות, ויכול להתכוון למטרות פחות טובות. ואנחנו צריכים לדעת לעשות בו שימוש נכון עבור הילדים שלנו. אני רוצה להביא פה סיפור קצר שמביא יפה את שתי האיכויות האלו. ערב אחד, ישב צ'יף אינדיאני סביב המדורה עם ילדי השבט, מסיפר להם שבתוך כל אחד ואחד מהם מתרחש מאבק. הוא אמר להם, בניי, המאבק שמתרחש בתוך כל אחד ואחד מכם הוא בין שני זאבים. בתוך כל אחד מאיתנו יש זאב שחור, הוא זאב רע, הוא כועס, הוא מקנה, הוא מלא תאוות בצע ויוהרה, אשמה, שקרים. זה זאב אחד. אבל יש גם זאב שני, זה זאב לבן, הוא טוב, הוא יפה, הוא מביא שלום, אהבה, תקווה, נדיבות, רחמים. הילדים הקשיבו לצ'יף, חשבו על כך כמה דקות, ואז ילדה אחת שאלה אותו, אבל צ'יף, איזה זאב מנצח? לא סיפרת לנו. והצ'יף האינדיאני אמר בפשטות, זה שאתה מאכיל אותו. אני רוצה לקחת פה כדוגמה את אגדות העם הקלאסיות. ואני יודע שהרבה אנשים מאוד בזמננו, יש הרבה נגד אגדות העם הקלאסיות. ביחד עם זה, אני חושב שיש בהם הרבה מאוד חוכמה, הרבה משמעות והרבה כוחות עבור הילדים. ניתן רגע דוגמה, הם תמיד מסתיימות בסוף טוב. הגיבור או הגיבורה עוברים בדרכם משברים, ניסיונות, אכזבות, מאבקים, מלחמות, ובסוף הם מתגברים, עוברים את המכשול, ובשפת האגדה הופכים למלך ומלכה ומתחתנים. עד גיל מסוים, העובדה שבסיפור כוחות הטוב והמוסר אצלנו, בנפש הילד כמובן, מתגברים על כוחות הרוע והפיתוי, היא בעלת חשיבות עצומה. ילדים לומדים דרך זאת, דרך זה, שהם יכולים להתמודד, לנצח, להתגבר. ההתגברות והניצחון החיצוני בסיפור הופכים מיד, ללא הסברים, כדבר מובן מאליו, להתגברות פנימית, לניצחון של כוחות חיוביים ומוארים על כוחות אפלים בנפש הילד. זאת גם הסיבה שילדים אוהבים לשמוע שוב ושוב את אותו סיפור. כל פעם מחדש המתמודדים, נאבקים, מתגברים, חוצים את הסכנה והמכשול. התרומה של החוויה הזאת להלך נפש בריא, שמח, לאופטימיות, ליכולת התמודדות, לרצון לביטוי עצמי, אפשר גם להגיד לאומץ, היא עצומה. עד כאן דיברנו על הסיפור באופן כללי. עכשיו בואו ננסה לחבר את כל מה שאמרנו לליווי ילדים, לחינוך ולתהליכים לימודיים. אז ראשית אני רוצה להדגיש שוב את הכוח העצום של סיפורים והשפעתם על ילדים צעירים. סיפור טוב שמסופר לילד בצורה טובה, נכונה, יהפוך להיות אבן בניין מאוד משמעותית להתפתחותו החיובית של הילד או הילדה. סיפור לא מתאים, בזמן לא נכון, או שמסופר בצורה שלא מכוונת לילדים, יכולה להיות מכשול להתפתחות ולעכב אותה. אני בטוח שרבים מהמאזינות והמאזינים זוכרים סיפורים משמעותיים בילדות, סיפורים שצבעו את העולם הפנימי שלנו, שעודדו אותנו, שעזרו לנו, וזוכרים גם סיפורים מלאי אימה ופחד, סיפורים שרק עיכבו אותנו. ותחילה אני רוצה אולי לדבר על איך לספר סיפורים, על המתודה יותר של סיפור סיפורים. ואני רוצה להתחיל בזה שמה שאנחנו רואים סביבנו, בתרבות סביבנו, זה שהסיפור הופך להיות מעין נסע לאמצעי מדיה שונים. במיוחד זה נכון לגבי תרבות הילדים, אבל גם תרבות המבוגרים. בילוי הזמן הפנוי וגם אמצעים חינוכיים מתבסס היום הרבה מאוד על תוכניות טלוויזיה, סרטי וידאו, משחקי מחשב, משחקים אלקטרוניים ועוד ועוד ועוד. בכולם הסיפור הוא מעין בסיס, עליו נבנה כבר כל השאר. התמונות בסרטים, האפשרויות והאפקטים במשחקי מחשב, תחרותיות, משחקים אלקטרוניים וכן הלאה וכן הלאה. משחק או תוכנית בלי סיפור לא תתפוס את הילדים. עכשיו בוא נתבונן בהבדל המאוד משמעותי בין סיפור שמסופר על ידי אדם, עבור אדם אחר, לבין סיפור שנמצא בתוך תוכנית או סרט או משחק מחשב, ומועבר בסופו של דבר באמצעות מכשיר. כשאנחנו מספרים סיפור לילד, הוא בונה בעצמו את התמונות הפנימיות. הוא נמצא לגמרי בתוך ההתרחשות הפנימית. הוא נמצא במין עולם פנימי של תמונות, תהליכים, רגשות, תחושות. ובתוך העולם הזה הוא בונה מתוך עצמו, בפעילות פנימית, את התמונות של הסיפור. זה התמונות שלו. הוא מעלה אותם והן אישיות ומיוחדות רק לו. אנחנו יכולים לספר סיפור ל-100 ילדים את אותו סיפור, כל אחד יראה משהו אחר לגמרי. בצבעים אחרים, בתמונות אחרות, בגדלים אחרים. זה תהליך מלא דמיון, מלא פעילות, מלא מאמץ וחיים פנימיים. ועם כל סיפור, אנחנו מעשירים את העולם הפנימי, את הדמיון, את תמונת העולם. ולא פחות חשוב, הילדים עוברים תהליך פנימי של בנייה, של יצירה. סיפור טוב לא משאיר את הילד כמו שהוא היה קודם. במובן מסוים הוא מעט שונה, משהו נבנה בו. ולא פחות חשוב, הסיפור מחזק את הקשר בין המבוגר לילד. הוא יוצר קשרים אנושיים משמעותיים. זה מין חינוך לאינטימיות, למגע אנושי, להקשבה, לדיאלוג, ולעוד הרבה מאוד איכויות אנושיות, שאחרת מאוד מאוד קשה להשיג אותם. עכשיו, בוא ניקח אל מול זה, סיפור שמשמש בסיס לסרט או משחק מחשב, או כל אמצעי מדיה אחר. זה איכות שונה לחלוטין. כל האיכויות האנושיות שהזכרתי קודם, הופכות מיד למשניות ונעלמות עבור האיכות של המכשיר. ומהי האיכות שהמכשיר מביא איתו? זוהר חיצוני, אפקטים, הפעלה אינטנסיבית של החושים, ושאיבת הנפש של הילד למכונה. מה שבעצם קורה פה, שבמקום העצמה וחיזוק של האיכויות האנושיות, הופך כל סרט, כל משחק מחשב, וכל זמן של צפייה בטלוויזיה, להפך הגמור. זה במובן מסוים חינוך, במרכאות, להסתגרות, לריחוק ולשכחה עצמית. במובן הזה לא קשה לראות כיצד רבות מהמחלות של גיל ההתבגרות והצעירים בימינו, הזרעים אליהם נתמנו מישיבה אינטנסיבית של ילדים מול מכשירים. לא פחות חשוב, קיים פה הבדל עצום באיכות הפנימית של ההשתתפות והפעילות הפנימית בין הקשבה לסיפור שמסופר על ידי אדם, לבין צפייה באותו סיפור כאשר הוא הופך לסרט. הקשבה לסיפור, כמו שאמרנו, מפעילה כוחות בנפש הילד. הדמיון יוצר את התמונות המסופרות, הוא משלים הרבה ממה שלא מסופר, הוא מאוד אישי. יש פה תהליך שלם של יצירה פנימית. בעוד שהמכונה, המדיה, עושה את הכל עבורנו. וכמה שיותר משוכללת, היא עושה את זה יותר טוב. וכל הפעילות הפנימית המקסימה הזאת, החשובה הזאת, הבונה, פשוט לא מתקיימת. זה במובן מסוים חינוך מצוין לעצלות פנימית, לריקנות, לעולם פנימי רדוד ושטוח. אני מקווה שאני לא קיצוני מדי, אבל אני פשוט מביא את המחשבות שלי בכנות, ומתוך כל מה שאמרתי, אני ממליץ, ספרו בבקשה לילדים, לילדיכם, לילדים שאתם מלווים, הרבה סיפורים, בצורה ישירה, אנושית, כאדם לאדם, עמיתו כמידת האפשר את הצפייה באמצעי המדיה השונים. וזה נכון לכל הגילאים, כמובן, בדגש על ילדים צעירים. עכשיו אני רוצה לדבר ולהרחיב על אופן הסיפור, ובעיקר על ההתאמה לגיל הילדים. כאשר אנחנו מספרים סיפור לילדים, הצורה בה אנחנו מספרים, וגם תוכן הסיפור, קשור מאוד גם אליי כמספר, גם לילד שלא מספרים, וגם לאופי הסיפור עצמו. בכל מקרה, יש משמעות מאוד גדולה לגיל הילד. לא מספרים את הסיפור. והסיפור צריך להיות מכוון למקום שבו נמצאים הילדים, לשלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים. בהכללה, אפשר להגיד, שרצוי שנספר סיפורים בצורה לא דרמטית, ללא רגשנות, ללא הצגות חיצוניות וללא אפקטים. זה במיוחד נכון לילדים קטנים עד גיל 6-7-8. אנחנו צריכים לזכור שוב שהילדים יוצרים את עולם הסיפור בפנימיותם. הם בעצמם מוסיפים את הצבעים, הצלילים, הריחות, כל המאפיינים של העולם הפנימי עליו כבר דיברנו. כל עזרה למלאכת הבנייה המופלאה הזאת היא מיותרת, ורק מונעת מהילדים להפעיל את הכוחות הפנימיים. כמו הרבה מאוד דברים אחרים בחינוך, כמה שאנחנו נעשה פחות, הילדים יעשו יותר. ומכאן שלדעתי לפחות סיפור צריך לעבור לילדים בצורה הפשוטה ביותר, החמה, המיידית. אני לא מתכוון כמובן למסר אינטלקטואלי וקר, אלא לסיפור שמסופר בצורה פשוטה, צנועה ומותאמת לרוח הסיפור אותו מספרים. גם הזמן של הסיפור הוא כמובן משמעותי. אפשר לספר סיפורים בכל עת ובכל שעה ביום, ואם הסיפור מתאים לילדים, והוא מסופר בצורה עליה דיברתי כבר, הוא כמעט תמיד יהיה מבורך. אבל ישנן שעות שבהם הסיפור משפיע יותר, שבהם התמונות נכנסות עמוק יותר לנפש הילדים. והזמן הזה הוא זמן ההשכבה. המעבר מהירות לשינה אינו קל, דיברתי על זה בפודקאסט הראשון, ורצוי שניצור זמן שקט ואינטימי בין ההורים לבין הילדים. זמן שבו מקריאים סיפור בצורה שקטה ופשוטה, לאחר שהילד כבר עשה את כל ההכנות הדרושות לשינה. זה זמן מאוד מאוד משמעותי. במובן מסוים זה ההכנה היפה ביותר וההרמונית ביותר למעבר לשינה. תמונות של הסיפור שוקעות כך בצורה מאוד עמוקה בנפש הילד, בזמן הלילה, ויכולות לעזור לו להתפתחות ולבניית העולם הפנימי. תמונות של הסיפור עובדות במעמקים ומשפיעות בצורה הטובה ביותר, אם לא מפרשים, אם לא מסבירים, אם לא מנתחים, ואם לא מלמדים את הילדים בעקבות הסיפור. הן פשוט צריכות לעמוד לפני הילד בצורה הכי פשוטה וישירה. הנטייה להסביר ולפרש כל דבר רק מזיקה בגיל הצעיר, במיוחד שמדובר בסיפורים. הסחלטנות והחשיבה המדעית פוגעת בכוחות החיים של הילדים, ופעמים רבות דווקא מונעת את ההתפתחות. גם פה אני ממליץ לספר את הסיפור כפשוטו, בלי הסברים, בלי לימוד, בלי סחלטנות, ולהניח לתמונות פשוט לפעול את פעולתן בעומק. הם כבר יפעלו. יש חשיבות מאוד גדולה, כפי שכבר דיברתי וכבר ראינו, להתאמת הסיפור, העלילה, התמונות ובעיקר המשברים להתפתחות הילד. על התפתחות הילדים דיברתי כבר בסדרת הפודקאסט הראשונה של עולמה של הילדות, ועל הבסיס הזה שאני מקווה שכבר שמעתם אותו, אני בונה עכשיו מאוד מאוד בקצרה את השאלה של התאמת הסיפור לגיל הילדים. אבל קודם כל אולי כדאי להגיד שכל ילדה וילד הם עולם שלם בפני עצמו, עולם מקורי, מיוחד, ולכן צריך לבחון את כל מה שאני אומר עבור כל ילדה וילד בצורה מאוד אינדיבידואלית. אבל בכל זאת אפשר להגיד כמה דברים כלליים. בשנה הראשונה אפשר ורצוי לספר לילדים סיפורים, אבל מובן שהם עדיין לא קולטים את המסר הסיפורי באופן מודע. כך שהמשמעות אינה כל כך בתוכן, אלא הרבה יותר בסגנון הסיפורי. במובן הזה, שירה ונגינה הרבה יותר מתאימות. שירה ונגינה, עדיף מכלי נגינה, פחות ממכשירים מכניים, מעוררות כוחות מאוד חשובים בנפשות הילדים, ומטפחות במובן הכי עמוק, יצירתיות, זרימה והרמוניה. לכן עדיף שהסיפור יסופר בצורה מוזיקלית, צורה ריתמית, דקלומים עם חרוזים וכדומה. וככל שהילד יותר קטן, יש להימנע מרגשות עזים, מדרמות, מהצגות ומתוספות שלא נובעות מהסיפור עצמו. בוודאי שלא רצוי להסביר או לפרש. כאשר הילדים קצת גדלים, אנחנו מגיעים לגיל 2-3, מתאימים בעיקר סיפורים קצרים, עם אופי אומנותי, שירים קצרים בחרוזים, דקלומים קצרים עם משקל וקצב שחוזר על עצמו, ולא פחות חשוב, סיפורים עם חזרות. חזרות הן מאוד מאוד חשובות עבור הילדים. אני מביא פה רגע דוגמה קלאסית של פניה ברגשטיין. לפרה האדומה יש עגלה קטנה חומה. את אוזניי ליקקה ונתנה לה נשיקה. מאוד קצר, מאוד פשוט, מחורז, עם ריתמוס, הרבה הרבה יותר חשוב מהתוכן. התוכן עדיף שיהיה בגיל הזה יומיומי. דברים שהילדים רואים, חווים, שומעים, לא דברים רחוקים. מאוד חשוב גם האווירה שיוצרים עם הילדים. עוד פעם, אווירה אינטימית של קשר מאוד מאוד חשובה. במיוחד בגיל הצעיר, להמציא סיפורים, ליצור בעצמי סיפורים קטנים מתוך אהבה היומיומי של הילדים, תוך מה שהם רואים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הילדים חווים את היצירתיות שלי, יש להם אין השראה, וכל דבר קטן מעניין אותם. אנחנו רואים איזה פרפר בגינה, אז אפשר פשוט לספר, יום אחד פרפר אדום יצא לטיול ואף לא במרחבי הגינה, וראה פרפר כחול. אמר הפרפר האדום לפרפר הכחול, אולי אתה רוצה להיות חבר שלי פרפר כחול? בוודאי, אמר הפרפר הכחול. אף הוא הפרפר הכחול והפרפר האדום במרחבי הגינה, ופגשו פרפר צהוב. פרפר צהוב, הם אמרו, אולי אתה רוצה להיות חבר שלנו? בוודאי, אמר הפרפר הצהוב. אף השלושת הפרפרים בגינה, וכן הלאה וכן הלאה. סיפורים קטנים כאלה, הם הרבה הרבה יותר נכונים מהסברים שכלתניים על כל מה שהילד חווה סביבו. דרך הסיפור אפשר להחיות את העולם סביב, את החיות הקטנות בטבע, את הבגדים, את האוכל על השולחן, את הרהיטים, כל דבר אחר. הסיפור יוצר מעין עולם קסום, עולם פנימי קסום מלא דמיון, עבור הילדים זה מאוד מאוד חשוב. במיוחד בגיל הזה, קיימת משמעות מאוד גדולה לחזרות על אותו סיפור שוב ושוב. ילדים בריאים אוהבים חזרות, יש בזה משהו נכון להתפתחות שלהם. איתים, קצת מייגע עבורנו, המבוגרים, אבל החזרות בנות איכויות מאוד מאוד חשובות אצל הילדים. המפגש החוזר עם אותם תמונות, עם אותו ריתמוס, עם אותו קצב, עם אותה חריזה, כל שאר האיכויות שהסיפור מביא איתו, מטפח ביטחון עצמי, יציבות, עומק, ותורם לבניית הזהות העצמית המגובשת ולעוד הרבה הרבה דברים חשובים. מכאן שהייתי מנסה לספר לילדים בגיל הזה שוב ושוב את אותו סיפור, יום אחרי יום, במשך תקופה ארוכה, לפחות של כמה שבועות. כאשר עוברים לגילי 3-4, ניתן כבר לספר ממש סיפור בעל עלילה. כוונה לסיפור שמכיל התחלה, אמצע וסוף, ומביא איתו תמיד איזשהו מפנה או איזשהו משבר. רק צריך לשים לב שהמשבר לא חזק מדי עבור הילדים, לא קשה מדי. בסיפור גם יהיה בדרך כלל או תהיה דמות מרכזית שעוברת התפתחות, שעוברת תהליך. רצוי תמיד לכוון את הסיפור באופן מאוד אינדיבידואלי לילדים, לילד או לילדה שלהם מספרים, כך שהם יוכלו להיבנות מהמשבר, לשאוב ממנו כוחות, להתגבר עם הדמות המרכזית על הסכנה או המכשולים, ולצאת יותר חזקים. זה כבר גיל שבו יש משמעות לתמונות ולעלילה, לא פחות מאשר לאופן הסיפור. אבל יחד עם זה, גם בגיל הזה, סיפורים עם חריזה, עם מוזיקה, עם ריתמוס, יכולים להיות מאוד מאוד חשובים. גם שילוב של שירה ושל מוזיקה בתוך הסיפור. גם החזרות עדיין מאוד משמעותיות. אפשר פה לספר המון המון סיפורי חזרה, שבהם כל הזמן משהו נוסף או כל הזמן משהו נגרע. זה בונה בצורה מאוד מאוד יפה את ההתפתחות של הילדים. כשאנחנו מגיעים לגיל 6-7, סוף הגן ותחילת בית הספר, אנחנו מגיעים כבר לבשלות נפשית שמאפשרת לילדים לשמוע סיפורים מאוד ארוכים, עם כל המוטיבים והמאפיינים של סיפור מלא וטוב. זה למשל הגיל הבשל למעשיות העם, לאגדות. עכשיו העלילה היא כבר נשענת על רצף תמונות, והגיבור עובר מסע של ממש, כדי להגיע בסוף למצב חדש, בשל יותר, מבוגר יותר. עדיין אפשר לשלב כמובן מוזיקה וחריזה, אבל כרגע, עכשיו כבר העלילה של הסיפור היא החשובה. כמובן גם פה צריך לשים לב שהסיפורים מתאימים לילדים, להם אנחנו מספרים, כי כל ילדי, לכל ילדה וילד יש התפתחות אחרת. עוד משהו שמתרחש מהגיל הזה ואילך, זה שילדים יכולים לשמוע סיפורים ארוכים. עוד מעט הם כבר יתחילו לקרוא, והם יכולים לשאת סיפור ארוך משבוע לשבוע. אנחנו בבתי ספר ולדוף, בכיתות הראשונות, מספרים סיפורים לפעמים במשך שנה שלמה. יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, כי אנחנו כל הזמן, כל שבוע מחדש, חוזרים לאותם גיבורים, לאותה עלילה, והילדים נושאים רצף סיפורי ותמונות פנימיות למשך זמן מאוד מאוד ארוך. וזה מאוד, יכול להיות מאוד מאוד בונה. נראה לי שנסיים בזה. תודה רבה על ההקשבה. דיברנו בשיחה הזאת על סיפורים, ואני מקווה שנתרמתם, ונתראה בשיחה הבאה.